אריה אטינגר, יועץ ומייסד בית הספר להכשרת יועצים זוגיים.
לילה טוב, מאזינים יקרים, רדיו קול חי 92.8 ו-93 FM. אני כאן איתכם מאחורי המיקרופון, אריה אטינגר, יום שני, 11 בלילה. אנחנו נפגשים כאן בתוכנית בית נאמן, שבה אנו חושפים את הסודות לבית יהודי יציב ואיתן, סיפורים אישיים, שיחות איתכם המאזינים, והדרך לחיים של שלום ורעות. במהלך התוכנית אני מזמין אתכם לעלות לשידור ולשתף בכל נושא שמאתגר אתכם, אם זה נושאים בזוגיות, בחינוך הילדים, בעבודה, ובכלל בתקופה כעת, יחד ניקח את האתגרים למקום של צמיחה והתפתחות אישית. תודה רבה לחברים היקרים שלי כאן, צוות ההפקה הנפלאים, יצחק חן שמביא את קולכם אליי, ופנחס בינדר שמביא את קולי אליכם. המקצועיים, נכון, חד משמעית. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כבר עכשיו, 03-500-9393, 03-500-9393. ניתן גם לשלוח הודעות באתר של קול חי, באפליקציה. ניתן גם לשלוח הודעות למספר הוואטסאפ של קול חי, 055-333-9393. אז הנה אנחנו יוצאים לדרך. שי ורינת נכנסו אליי לקליניקה. רינת היא זו שיזמה את הפגישה. היא פתחה את הפגישה בתיאור של חוסר אונים מאוד גדול שהביא אותה לבוא ולבקש עזרה. כמובן שאני עושה שינויים מראש שלא נזהה במי מדובר. רינת ושי נשואים 8 שנים. כבר מתחילת הקשר, כך פתחה רינת וסיפרה, הרגשתי ששי לא מספיק קשור אליי. כל פעם הוא לוקח על עצמו פרויקטים והשקעות, ראשו ורובו בתוך כל העומס הזה. אני אף פעם לא באמת עניינתי אותו. תראה, היא ממשיכה ומספרת לי, אמנם הוא מתייחס אליי יפה, הוא לא פוגע בי, הוא לא משפיל אותי, או כל מיני דברים כאלו, אבל אני מרגישה שאני לא נושא בחיים שלו. הוא לא זוכר להתייחס, הוא לא זוכר לפנק, הוא לא דואג. בקיצור, הוא לא מביא מזמנו כדי לבלות איתי. תמיד שאלתי את עצמי, ככה היא מספרת לי, מה חסר בי כדי שהוא ירצה אותי יותר? ניסיתי להשתמש בהמון דרכים כדי לגייס אותו. הברקתי את הבית, אני עובדת בעבודה שמכניסה המון כסף, אני כותבת לו מכתבים, אני דואגת לעשות דברים בדיוק כמו שהוא אוהב. כל הדברים הללו עוזרים לזמן קצר בלבד. כן, שי מחמיא, מחייך יפה, אבל ברגע שהוא רק יכול, הוא בורח לענייניו הבוערים. עם הזמן, אני מרגישה שכבר הגעתי למצב של התשה. אין לי כבר כוח לרדוף אחריו. וכמו שהפתגם אומר, לא רוצה, לא צריך. כך חשבתי לעצמי. אבל כאן, הגביה רינת את קולה. מילא אני, כבר הבנתי שאני לא מעניינת אותו. טוב, אני משלימה עם זה, מה לעשות? הבעיה היא שגם הילדים לא מעניינים אותו. וכאן זה כבר ממש ממש בלתי נסבל. אני מרגישה שהילדים פשוט נפגעים מכך ששי כל הזמן רק עסוק בעצמו. וכאן, הדגישה לי רינת, חשוב לי לציין שהסיטואציה הזו קורית בעיקר מול הבן הבכור שלנו, דני. דני תמיד היה הילד המאתגר יותר מאשר יתר הילדים האחרים. הוא ילד שצריך שכולם יראו אותו, שכולם יעריצו אותו. והאמת, אני מבינה אותו, כי 5 שנים הוא היה בן יחיד שלנו. רק לאחר 5 שנים נולדה לנו בת נוספת, ואחר כך עוד בת. הוא לא יכול לסבול את המצב הזה, שאני לא פנויה כל כולי לרשותו. דני, הבן הבכור, לא מסוגל. הוא ממש עושה הכל כדי לגייס אותי אליו. הוא מציק לאחיות שלו, הוא משתולל, הוא מפרק את הבית. וממש ממש קשה לי מול ההתנהגויות הללו של דני. תאמין לי, כבר לקחתי אותו לרכיבה טיפולית, לריפוי בעיסוק, למטפלת רגשית, לשחייה, הכל עשיתי. אולי זה פה ושם קצת עזר, אבל לא מעבר לזה. דני ממשיך לשגע את כל המשפחה. ובעצם לא את כל המשפחה. הוא לא משגע את כל המשפחה. כי כמו שאמרתי לך, שי, בעלי, אף פעם לא נראה בכלל מוטרד מזה. הוא אדיש, הוא מבסוט לעצמו, הוא בעיסוקים שלו, ולא אכפת לו מה קורה מסביב. השבוע ממשיכה ומספרת לי, בשולחן שבת היה מקרה שפשוט גמר אותי. ואחרי המקרה הזה אמרתי, זהו, אנחנו הולכים יחד לייעוץ. הרגשתי בסיטואציה הזו שאני כבר חסרת אונים ולא יכולה יותר. ובטח אתה מנחש, זה קשור לסיפור עם הבן שלנו דני. ישבנו סביב שולחן שבת, שי, אני, דני והבנות. היה אוכל ממש מושקע, אני עבדתי בפרך, הכנתי אוכל הכי טעים שאפשר, כמובן בהתאמה לשיגונות של כולם. אתה יודע, זה לא אוהב חצילים, זה אוהב רק אוכל מתוק, זאת לא רוצה דגי ים, וזה רוצה דווקא סלמון. בקיצור, באמת השקעתי שיהיה לכל אחד בדיוק את המאכלים האהובים עליו. אחר כך גם הייתי צריכה להשתלט על כל הניקיונות של הבית, וכל זה תוך כדי תנועה, כי הרי הילדים מסתובבים בבית, הם רעבים, הם צמאים, הם רוצים ליטום מכל דבר, וכמובן צריך גם לארגן אותם. אז אני גם שוטפת כלים, גם רצפה, גם מגישה אוכל, גם מרגיעה, גם דואגת לכך שהילדים יהיו בתעסוקה כל הזמן, שהרי אם הם לא יהיו בתעסוקה הם ילכלכו את הבית. בקיצור, התנשפה רינת וסיימה, זה היה פשוט לא הגיוני. וכמובן שכשאני עומדת לקרוס ומבקשת עזרה משי, אז הוא עוזר לי, אבל בנחת. הוא בקצב שלו, עם האוזניות באוזניים, עם העניינים שלו, הוא לא מתאים את עצמו ללחץ שמסביב. הוא לא מתאים את עצמו לזה שעוד כמה דקות כבר נכנסת שבת והמצב בבית נורא והיום. הוא בשלווה שלו. ואני מתפוצצת מבפנים. ואז, מול כל הסיוט הזה, מגיע ליל שבת. ושי, כמובן, מבסוט, נהנה מהסלטים, הוא נהנה מהדגים המושקעים שכל כך טרחתי עליהם, הוא שקוע בצלחת, הוא לא רואה ממינו ומשמאלו, אבל אני רואה את כל מה שקורה מסביב. אני רואה איך דני אוכל בכוונה עם הידיים כדי לשגע אותי. אני רואה איך הוא מושך את המפה לכל הכיוונים. אני רואה איך דני מוזג לעצמו קולה בלי להיזהר, וחצי כוס נשפכת על המפה. את כל זה אני רואה. ודני לא רואה כלום. כל הזמן ניסיתי להרגיע את עצמי, כי לא רציתי לצאת מהכלים. אבל אז קרה משהו שפשוט הוציא אותי מדעתי. הילד התחיל לתת לאחיות שלו ביתות מתחת לשולחן. ואני, שאני יודעת היטב כמה התאמצתי כדי שיהיה פה מאכלים טעימים ושהסעודה תיראה כמו שצריך, כשראיתי את זה, הרגשתי שאני פשוט מגיע לקצה. ניסיתי לעשות הכל כדי ששי יתגייס לטפל במה שקורה כאן. סימנתי לו בכל דרך אפשרית, ברמזים ובכל צורה, בוא תתגייס ותעזור לי. ושי פשוט התעלם מהרמזים המפורשים שלי. ואז מצאתי את עצמי בבת אחת ניגשת לדני הבן שלנו ופשוט נותנת לו סתירה. ופה זה היה נורא מצידי. אני הרגשתי שזה לא היה מכות של חינוך. זה לא היה רצון לעזור לדני. זו היה פשוט התקפת עצבים שלי. הרגשתי שאני מאבדת שליטה על החיים שלי. מאזינים יקרים, כששאלתי את רינת, בואי תספרי לי מה את רוצה ממני, אחרי כל הסיפור הזה, קיבלתי תשובה מאוד צפויה. רינת רוצה לקבל שליטה שתהיה לה תחושת ביטחון. היא רוצה ביטחון בכל מיני דברים. היא רוצה ביטחון בכך ששי ירצה וירצה אותה, יעריך אותה. היא רוצה ביטחון שדני ישמע בקולה, יתנהג בצורה שהיא רוצה ובצורה שלא תאתגר אותה. היא רוצה ביטחון בכך שהיא אף פעם לא תאבד שליטה ותצא מהכלים. בקיצור, היא רוצה ביטחון על החיים שלה. וכאן אני רוצה לעצור את הסיפור, ואני בלי נדר בהמשך התוכנית, אפשר לקחת את זה להמון כיוונים, ועשית, התהליך שאני עושה איתם זה לכל מיני כיוונים ועל כל מיני דברים. אני רוצה להמתין עם זה. בהמשך התוכנית אני אשתדל בלי נדר לחזור ולהתייחס. אבל פה הייתי רוצה דווקא לבוא ולהזמין אתכם המאזינים. בואו תשתפו אתם, איפה הסיפור הזה פוגש אתכם? אולי אתם בצד השני של המתרס? אולי אתם דווקא יותר מבינים את שי? אולי אתם יותר רוצים לדבר את הקול של דני? אולי אתם מאוד מאוד מתחברים לרינת? ובכלל, מה הייתם ממליצים לעשות? איך הייתם ממליצים לעזור להם? כל זה אני אשמח לשמוע מכם. וכמובן, כמובן, אם יש לכם אתגרים בזוגיות, הרי בסוף הרצון שלנו כאן בתוכנית זה לבוא, להצמיח ולצמוח יחד. אז בואו תספרו לי, אם יש לכם אתגרים בזוגיות, בחינוך הילדים, בעבודה ובכל נושא שהוא. אני מזמין אתכם לעלות ולשתף. יחד נצלול ונעמיק להעצים את האתגרים למקום של צמיחה וגדילה אישית. וזאת הברכה שאני רוצה לאחל לכולנו. פשוט לעלות ולהתעלות מעלה. אני זוכר שבחתונה שלי, רעייתי היקרה, שהיא גם כן עזרה לי פה בכתיבה של הסיפור, שאני מודה לה על זה, בחתונה שלי הקדישה לי את השיר, עלה למעלה עלה. פשוט לצמוח. אז זה משהו שאני רוצה גם לאחל לכולנו. אז בואו נשמע את השיר הנפלא הזה, ומיד לאחר מכן, אני מזמין אתכם המאזינים.
עלה למעלה עלה עלה למעלה עלה בן אדם עלה למעלה עלה בן אדם עלה למעלה עלה יש לך כנפי רוח, יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים, אל תיקח אש בה, ואני כחשו לך, בראש אותם, בראש בן אדם, וימצאו לך מיד.
וואו.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה. עכשיו איתכם בית נאמן עם הרב אריה אטינגר.
כן, 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 אני אגיד לכם בכנות, אני שומע את השיר הזה יחד איתכם, ואני באמת ככה מתרגש. זה גם מחזיר אותי לחתונה שלי, שככה אשתי אז הקדישה לי את השיר הזה, אבל מעבר לזה, אני רוצה להגיד לכם משהו. אנחנו עוסקים פה הרבה בתהליכים ובתהליכי הנפש, ומנסים להתבונן ולהתקדם, ומה שהרגשתי תוך כדי ששמעתי את השיר, זה החזיר אותי אחורה בשנים, ופתאום הבנתי מה המשמעות של כמה אפשר להתקדם בחיים בתהליכים. אני רוצה לספר לכם משהו ככה, לא תכננתי להגיד את זה מראש, אבל משהו אישי. אני הייתי במקום, אני בתור בחור, אני זוכר את עצמי, במתחים מטורפים, בערך עצמי ברצפה, אני זוכר את עצמי, בתור אברך צעיר, הולך למוסכניק עם האוטו, וכל הבטן שלי רועדת מפחד, ממה הוא יגיד לי, כמה כסף יעלה לי התיקון, ולחצים, ולא מסוגל לדבר עם אנשים. ואני מסתכל היום איפה אני נמצא היום, ואני מבין כאילו וואו, כאילו איך אפשר, מה המשמעות של להסכים להיות בתהליכים, להסכים להתקדם, ואיך אפשר לגדול ולצמוח, להגיע למקום של בניית העמוד שדרה, הקטנת הפחדים, הגדלת הערך העצמי, וממש עלה למעלה, עלה כמה אנחנו יכולים להגיע כל כך ולהתקדם בדבר הזה. וזה המתנה שאני מנסה להביא לכם כאן בשידור, אתם יחד איתי, וכמה שיותר להכניס אתכם לדבר הנפלא הזה. טוב, אנחנו נגיד מיד שלום ולילה טוב למאזין הראשון. כן, בבקשה. הלו.
שלום וברכה הרב.
כן, כן.
ערב טוב. קודם כל, תודה רבה לתוכנית, ממש יישר כוח גדול. רציתי לדבר על
זה. תודה רבה, תודה רבה.
רציתי לדבר על נושא אולי קצת רגיש, אבל זה ממש פשוט כואב לי, אז אני לא יודע אם הרב יוכל לעזור לי, אבל בכל אופן ביחד.
אז אני אגיד רק מראש, שאם אתה אומר שזה רגיש, אפשר לדבר, אבל ככה בזהירות, זאת אומרת, תהיה קשור.
לא.
אוקיי.
לא, זה משהו שמדברים עליו כולם, אבל איך מתגברים עליו, כאילו. לראות אנשים ברחוב, היום אנחנו בדור 2024, או דור, כאילו, ממש קשה מבחינת טכנולוגיה, והכל מתקדם, ומסכים ברחבים וזה. אבל אני, כאילו, שהייתי בישיבה בבני ברק, אז היה איזה יום אחד, סתם, זה סיפור זה אחד מיני אלף, כן? היה איזה יום אחד שלחתי לסיבלך בבוקר, וראיתי איזה מישהו יושב ברכב, בסדר, יושב ברכב עם הפלאפון, אז אמרתי, בסדר, הוא יושב באוטו, הכל טוב יפה, בחניה, כאילו, אותו מונה, עם הפלאפון, כמה זמן, כאילו, כמה זמן כבר אפשר להיות? עוד פעם, אני מדבר עכשיו לציבור שלנו, החרדי, לא מדבר עכשיו על זה. זה היה, התפללתי אחרי, בבוקר, ישר אחרי, חזרתי, זה היה יום חמישי או שני, לא זוכר, משהו כמו 40 דקות תפילה, אני רואה אותו יושב עם אותו תנוחה, אותו דבר בדיוק 40 דקות, ואז אני אומר לעצמי, כאילו, בסדר, לא להכניס את זה לבית. אומרים שלא מכניסים את המכשירים לבית וזה. אבל עדיין, אחרי הכל זה כואב לראות כאילו שהוא פשוט נראה חרדי לכל דבר, והכל מעל הפתף, ולראות כזה דבר, זה לא, זה כואב הלב. איך מתגברים על זה? נסיתי לדון אותו לקו זכות, אולי פה, אולי, לא יודע, אולי זה מוגן, מוכשר, אבל אחרי הכל, גם מוגן, מוכשר, כמה כבר אפשר להיות בוואטסאפ, כמה כבר אפשר להיות בוויז.
כן, כן. בוא תגיד לי משהו, איך שמך הפרטי, אתה רוצה לשתף?
עדיף שלו.
עדיף שלו. עדיף שלו. בסדר גמור. בוא תקשיב משהו.
אני ברוך השם, כאילו ברוך השם לנו כלום במשפחה, וכל קשר, כל...
אני מבין, אבל אני מנסה להבין, אני מנסה להבין רגע אחד מה הסיפור, איפה ההתמודדות שלך, האם הסיפור שלך זה שאתה...
לא, זה התמודדות, זה דברים שאנשים גם חושבים אותם ולא אומרים אותם. אני פשוט אומר את מה שחושבים.
לא, אין בעיה, אבל אני מנסה להבין את המצוקה שלך. האם הקושי שלך זה זה שאתה לא מצליח לדון אותו לקו זכות, או שהקושי שלך זה אותו קושי כלפי...
הקושי הוא שכאילו אם אתה נראה, לא יודע, צביעות, לא יודע איך לקרוא לזה, כאילו אם אתה ככה, תראה, אם אתה נראה, אם אתה, כאילו אם הפנימיות ככה, אז למה החיצוניות ככה? שזה יהיה שווה, כאילו לא, לא יודע.
אוקיי, אז בעצם קשה לך לראות מישהו אחר שהוא נראה לך צבוע, אם אני מדייק, נכון?
סוג של, כן.
אוקיי, תגיד לי משהו, למה זה, מה הנושא הרגיש פה?
כאילו, אם אתה פנימיות...
כלומר, יש לך קושי, אני אסביר, יש לך קושי שאתה מרגיש על אנשים סוג של צביעות, וזה קשה לך. זה עצמו לא נושא רגיש, יותר מתכוון...
לא רציתי לשנות אף אחד, אבל כאילו, מה מסתתר מאחורי כל הדבר הזה?
אז הנושא, אם אני אדייק את הנושא של הקושי הספציפי שלך, זה הקושי לראות אנשים שהם מתנהגים בצביעות. אני מדייק?
כן, אפשר להגיד.
אפשר להגיד, בוא תדייק את זה אתה.
כן, אני אומר, כאילו, אני אומר, אם אתה עם פלאפון מסוים, אז גם הלבוש יהיה בהתאם לפלאפון.
אז קשה לך לראות בן אדם שהוא מצד אחד הולך בלבוש חרדי, ומצד שני הוא מחזיק פלאפון שזה לא, מבחינתך לא מתאים לאדם חרדי.
שזה לא קשור אליו.
שזה לא קשור אליו, ואז קשה לך לראות את הצביעות שלו.
כן.
זה פוגש אותך בעוד מקומות בחיים, בעוד דברים, בעוד נושאים, או רק בדבר הזה?
בעיקר בטכנולוגיה. זה דבר שנפוץ. לא, דווקא, אין...
הלו? אני לא שומע אותו. אני לא שומע את המאזין. בואו, תנסו להעלות את המאזין לחזרה. לבינתיים, אני רוצה להגיד, להתייחס משהו לנושא פה. אני אתחיל לבינתיים להתייחס ככה. קודם כל, יש את הנושא של המאזין שעלה, בואו נבין. הסיפור האישי שלו זה סיפור שקשה לו לראות צביעות. עכשיו, אם היה קשה לו לראות צביעות בעוד דברים, אז הייתי אומר, יש לו קושי מול צביעות. אבל לא, הוא אמר שקשה לו לראות צביעות דווקא בנושא של טכנולוגיה. מה שזה מלמד אותי, זה שיש לו איזשהו סיפור רגשי מול טכנולוגיה, ופה אנחנו נצטרך ללמוד ולהבין מה קורה למאזין מול טכנולוגיה. זה חלק אחד, וזה קשור למאזין. אבל, אלו, אתה איתנו?
כן, כן.
אני אומר, אני עושה טיפה סדר, אני אומר ככה. יש נושא אחד אצלך, זה הנושא עצם סתם שקשה לך מול צביעות, אבל בגלל שזה מעסיק אותך, זה קשה לך בעיקר מול טכנולוגיה ולא מול דברים אחרים, אז אני מבין שיש לך גם כן סיפור רגשי שקשור לנושא של טכנולוגיה. עכשיו, אני שומע את עצמי פעמיים, זאת אומרת שאתה, אני אולי על רמקול...
אז אני, שנייה, לא, אני בלוטוס, רגע, אני...
אז תוריד את הבלוטוס, בבקשה, תהיה, תודה.
אתה יותר טוב?
כן, מעולה. אז אני אומר, זה שזה תופס אותך דווקא מול טכנולוגיה, זה מלמד אותי שיש פה איזושהי נקודה רגשית שקשורה אליך דווקא מול טכנולוגיה. ואז אני מנסה להבין מה הנקודה.
יכול להיות. סתם היה זה, סתם אז שהתחיל השיומי בעולם הישיבות, אז זה היה סוג של התגברות כזאת, להתגבר על זה, ולא, והיום כרגע אני מקשר, כמובן. אבל זה היה כזה סוג של ניסיון כזה.
זאת אומרת, התמודדת עם איזשהו ניסיון בקשר לסוגי פלאפונים, אם להחזיק אותם או לא.
כן.
ואז
מה? אבל אני שאלתי, אני שאלתי ספציפית, כאילו לא שאלתי ספציפית עליי, סתם בכללי, בכללי שאלתי מה הרב יכול, כאילו מה אפשר לחשוב מעבר, כאילו דברים מעבר לחוץ מהדון לקו זכות, כאילו מה יכול להיות?
רגע, לא, ואז אני שואל אותך שאלה כזו, כשאתה רואה את אותו בן אדם יושב עם פלאפון שהוא לא מתאים ללבוש שלו, האם זה גם מאתגר אותך, האם זה גם לוחץ לך על הכפתור הזה של ההתמודדות שלך מול הנושא של פלאפון, שמצד אחד אתה רוצה להחזיק כשר, מצד שני יש לך איזשהו צורך רגשי למשהו שהוא אחר, ואתה באיזשהו קונפליקט שם, האם, ואתה מתגבר ולא עושה את זה, האם זה מעורר לך את הקונפליקט?
לא, אין לי ניסיון בזה, ברוך השם, אבל הוא פשוט כואב לי על האנשים האלו, כאילו, זה הכל.
כן, עכשיו, זה שכואב לך על האנשים האלה, זה כואב לך על האנשים האלה שהם צבועים, או כואב לך על האנשים האלה בספציפית כלפי נושא של פלאפון, של טכנולוגיה?
זה גם וגם, כאילו
בדיוק, זה גם וגם, וזה הסיבה, בוא תבין אותי, זה הסיבה שזה דווקא מול הדבר הזה. כלומר, יש חלק אחד שקשור בעולם שלך, זה נושא של צביעות, ויש, קשה לך לראות אנשים שאתה חווה אותם צבועים, ויש נושא נוסף של הסיפור שלך מול טכנולוגיה, ולכן, שאתה מאותגר שם ואתה מתגבר שם ועושה עבודה, ולכן כשנפגש לך שני הדברים יחד, אז מתעורר לך הקושי, ואתה רוצה לדון אותם לקו זכות, כי בחוויה שלך, אם תדון אותם לקו זכות, זה יעזור לך. זה ירגיע בך משהו.
אפשר להגיד, כן.
כן. עכשיו, אז אני אגיד משהו ככה בכותרות, כי יש לנו פה עוד כמה מאזינים וחייבים להתקדם. אני אגיד משהו בכותרות, ואני אתן לך טיפה סדר איך אתה מתקדם, בסדר? קצת שיעורי בית. בסדר?
הכל מוקלט, הכל מוקלט.
יופי, מצוין. טוב שהזכרת את זה, מי שרוצה לשמוע הקלטות של של השידורים שלנו, תמיד מוזמן, יכול להיכנס לאתר כל חי, יש שם מקום של ארכיון של התוכניות, תמיד אפשר לשמוע את התוכניות. עכשיו, תראה, בוא אני אגיד לך משהו. יש חלק אחד שכדאי שתברר עם עצמך, מה קורה לך בכלל בחיים שלך, מה קורה לך מול צביעות. תנסה להבין עם עצמך, אולי לא לבד, אולי תעשה את זה עם מישהו, שיעזור לך ככה לפתח את זה. תנסה להבין מה קורה לך מול צביעות, זאת אומרת, מה קורה לך כשאתה חווה אנשים שהם צבועים, מה אתה מרגיש עם עצמך מול צביעות, איפה אתה לא מקבל את עצמך שם. פשוט תעשה עבודה רגשית להבין לעומק מה קורה לך בכלל מול הנושא של צביעות. זה אחד. שתיים, זה תנסה לברר עם עצמך קצת את הנושא של טכנולוגיה, קצת להבין את ההתמודדות שלך שם, את ה... אני פה אזכיר משהו אחד, אני אומר את זה לכל המאזינים, שומעים...
רגע, ואז מה?
אני רוצה להגיד, שנייה, אני רוצה להגיד פה משפט מאוד חשוב. שומעים אותנו המון המון מאזינים, ההתמודדות הזו של טכנולוגיה, היא התמודדות לא פשוטה. זה, איך אומרים, העולם החיצוני והעולם ברחוב מאוד מאוד מפתה, ונראה כזה, הכל נראה כזה זורח, ואנחנו הרי כל היום מחפשים הגנות, ואנחנו רוצים ללכת אחרי הגנות, דברים שיעזרו לנו, פלסטרים כאלו שירגיע אותנו ויעזרו לנו, ונראה לנו בחוץ שהכל זורח והכל זוהר.
מסננת, זה כמו מסננת עם חור.
כן, ואנחנו מתגברים ושומרים על עצמנו, וזה קשה, זה מאתגר, זה לא פשוט. עכשיו, פה יש שתי חלקים איך לעזור לעצמנו. ברור שאם בן אדם מבין שבעצם זה זוהר כאילו, זה רק פלסטרים וזה משהו זמני וזה הגנה זמנית וזה לא בעצם מרגיע לטווח הרחוק, ועד הרבה זה יכול גם לייצר הרבה אתגרים, אז אם אדם מבין כזה, דבר כזה, זה עוזר לו. אבל יחד עם זה, מה קורה בן אדם שכבר נכנס לתוך מעגל של התמכרות לטכנולוגיה, והוא מסתובב סביב זה, והוא קשה לו, והוא נלחם, ויש כל כך הרבה אנשים שסובלים שם, והם מחורים שם, והם כל היום רוטפים אחרי זה, ומתוסכלים מזה שהם רוטפים אחרי זה, ומרגישים נורא והיום עם עצמם. עכשיו, זה לא קשור דווקא להתמכרות לטכנולוגיה, זה התמכרות לכל דבר. אבל בטכנולוגיה, הרבה פעמים קורה שבן אדם בורח לשם, ואז הוא מתוסכל מזה שהוא ברח לשם, והוא מלא בתסכולים, וזה לא נגמר, וזה גם ממכר, והבן אדם יכול להיגמר מזה, להתחסל מזה. פה אני רוצה, ברשותך, רגע אחד לחזור חזרה לתחילת הסיפור. בעצם כשסיפרנו את הסיפור, אז אמרתי, בתחילת התוכנית אמרתי שאני גם אחזור אחר כך לסיפור, אז אני אגיד דבר כזה. אותה אישה שסיפרתי עליה, רינת, בעצם היא גם רוצה ביטחון. היא רוצה ביטחון ששי ירצה ויעריך אותה. היא רוצה ביטחון שדני ישמע בקולה ויתנהג בצורה שהיא לא תאתגר. היא רוצה ביטחון שאף פעם לא תאבד שליטה ולא תצא מהכלים. ומה יכול באמת לעזור לה? יש הרבה דברים שיכולים לעזור לה. אחד הדברים שיכולים לעזור לה, זה לעזור לה להבין את עצמה. כלומר, כשאת מאבדת שליטה, לעזור לך להבין את עצמך, שבטח שבתוך סיטואציה כל כך קשה תגיעי לאיבוד שליטה. שבטח שאת רוצה מאוד ששי תרצה ויעריך אותך, כי הרי יש לך המון חסר של ערך עצמי מבפנים. ככל שהאישה הזאת יותר מבינה את עצמה ויותר מכילה את עצמה, היא פחות מתוסכלת, זה מקטין את התסכולים. ואם אנחנו נחזור חזרה לסיפור של טכנולוגיה, נגיד שיש בן אדם שיש לו פלאפון מסוים שהוא בלופ כזה של התמכרות. כלומר, הוא בורח לפלאפון, ואז הוא מתוסכל מלמה הוא בורח לפלאפון, ואז הוא שובר את הפלאפון, ואז הוא קונה חדש, ועוד פעם שובר, וזה לא נגמר. אז פה אני רוצה לתת עיצה להבין איך אנחנו בעצם מתנהלים עם ההתמכרות. כמובן, כולנו יודעים את ההלכה ויודעים מה מותר ומה אסור. לא זה הנושא כאן בתוכנית שלנו. חשוב להבין שכשבן אדם בורח להתמכרות, בעצם הוא מחפש משענת. וכשזקן הולך עם מקל סבא, אם הוא כל הזמן ירגיש נורא והיום עם זה, עם המקל, וילחם במקל, מה יקרה לו? הוא יצטרך הרבה יותר את המקל. כי אם הוא כל הזמן ילחם במקל, הוא יצטרך יותר ויותר את המקל. אני לא רוצה את המקל, ולמה, מה פתאום? אני זקן, מה פתאום אני צריך מקל? אז הוא עוד יותר ירד, ועוד יותר יצטרך למקל.
במילים אחרות, שאותם אנשים שמחורים, הם יישארו עם המכשירים, כאילו עם המקל.
רגע. כשהזקן הזה מתחיל להכיר טובה להתמכרות, והוא מבין בעצם שהמקל זה המשענת שלו, והוא מפסיק להילחם במקל כל הזמן, זה עצמו, בתוצאה של ההמשך, מקטינה את הצורך במקל. הוא מסוגל, הוא יצטרך עדיין מקל, אבל הוא יהיה מסוגל, הוא לא יילחם ולא יריב, ואז המקל יוכל באמת לעזור לו. כשבן אדם בורח לפלאפון, לא קשר, אז אני לא בא להגיד שזה מותר, זה אסור. לא זה הנושא שלנו. אבל זה שהוא...
זה משענת, כאילו, לא הבנתי.
זה משענת, נכון. כלומר, כשהוא בורח, למה הוא רוצה את הסרטים האלו? כי הוא נמצא בתוך החיים, לדוגמה, זה לא חייב להיות ככה, אבל יכול להיות כדוגמה. הוא נמצא בתוך החיים שהם לא נעימים, לא הם קשים לו, והוא רוצה עכשיו לברוח לאיזה משהו, לצפות באיזה סרט או משהו, הוא רוצה לברוח מהחיים הקשים והמאתגרים, ואז אחר כך, אחרי שהוא ברח לסרט, הוא מתוסכל מזה שהוא ברח לסרט. ואז הוא צריך עוד שתי סרטים, כי הוא צריך עכשיו עוד סרט שירגיע אותו מזה שהוא ברח לסרט, וזה לא נגמר, וזה מעגל שלא נגמר של התמכרות. אבל דווקא כשהוא מבין, בדיעבד, אחרי שברחתי לסרט, כן, אסור, אבל ברחתי לסרט, והוא מבין את עצמו שהוא עשה את זה כי הוא היה במצוקה מאוד גדולה, ואולי היה מסוגל לעשות את החיים, ההכרת הטוב הזו, בטווח הרחוק יותר, מי שמבין כעת מה אני אומר, כי זה עמוק, בטווח הרחוק יותר זה מקטין ומרגיע, וזה עוצר את מעגל ההתמכרות. זה ככה בשתי מילים. אני מודה לך שעלית לשידור על הדבר הרגיש הזה, כי זה דבר שהרבה מתמודדים איתו, וחשוב לתת את הדעת ולהבין את הדברים שדיברנו.
זה דבר שאנשים חושבים ולא אומרים אותו.
כן. כן, אז אני מודה לך שעלית לשידור, אנחנו כבר ממש חייבים לצאת לפרסומות, בסדר?
תודה רבה.
יופי, תודה רבה ולילה טוב. אנחנו, יש פה מאזינים על הקו, תמתינו, אני ממש תכף עובר אליכם. אנחנו כעת יוצאים למקבץ פרסומות קצרצר, ומיד לאחר מכן נמשיך עם מאזינים נוספים.
עכשיו איתכם בית נאמן עם הרב אריה אטינגר.
כן, שבנו כעת מהפרסומות, ואנחנו מזכירים שוב את מספרי הטלפון, 03-500-9393, 03-500-9393. ואנחנו מיד אומרים שלום ולילה טוב למאזינה. הלו?
שלום, ערב טוב.
כן, ערב טוב.
ערב טוב לצוות הנפלא שמלווה את הרב.
בבקשה, כן, כן, תודה. באמת אנשים יקרים פה, לא רואים אותם, אני נמצא בפרונט, כן. הם יושבים פה מאחורי החלון, אבל הם עושים פה פשוט עבודה מדהימה.
נכון.
כן, את בשידור, שומעים אותך, כולם שומעים אותך, את בשידור.
כן. אני דיברתי עם הרב אז בקשר ל...
כן, אז אני אולי אקדים...
הקונפליקטים עם הבת.
כן, אז אני אקדים הקדמה למאזינים שיבינו על מה מדובר. שבוע שעבר עלה מאזין, ודיבר פה, סיפר, קראו לו חביב, והוא סיפר הוא סיפר ככה, שיש לו בן שעזב, שלפני הרבה שנים עזב את הבית, והוא לא בקשר איתו, הוא סיפר סיפור מאוד כואב. ואז, בעקבות הסיפור, ועשינו שם תהליך שלם, מי ששמע את השידור שבוע שעבר, להבין את כל הרגשות שלו, מה קורה לו שם מול הבן שלו, וגם דיברתי איתו על אשמה, זאת אומרת, הוא הרבה מאשים את עצמו, שבעצם הבן שלו, בגללו, הבן שלו בעצם בגללו, קורא לו כל מיני דברים כיום. ואז אני הסברתי לו שכל מן שהוא מאשים את עצמו, הוא לא יוכל באמת להתקרב לבן שלו. כי כשהוא מתקרב לבן שלו, הוא בעצם כל מן מחפש להרגיע את הפחדים שלו, את האשמה. והבן מרגיש שהוא לא באמת איתו. ודווקא זה שהוא יעשה עבודה עם עצמו להרגיע את האשמה, זה עצמו ייתן, אחר כך כשהוא יתקרב לבן שלו, זה יהיה מקום של הפוך, במקום של באמת להתקרב, ולא לראות את ההרגעה של הפחדים שלו, אלא באמת להתקרב לבן. זה פחות או יותר ככה היה תהליך שעשיתי עם חביב שבוע שעבר. אני אשתף אתכם המאזינים שבמהלך השבוע פנו אליי לא מעט אנשים, וסיפרו לי על כל מיני סיפורים כאלה מהסגנון הזה, שבן שעזב אותם, בת שעזבה אותם, סיפורים מאוד לא פשוטים. והמעניין הוא סתם, אני אגיד בסוגריים, שבדיוק הבוקר ראיינו אותי לכתבה באיזשהו עיתון, בדיוק על נושא כזה. זה מעניין ככה איך דברים מתחברים, שהם הולכים לעשות כתבה על ילדים שיצאו מהבית, ומה ההורים יכולים לעשות כדי לקרב את הבן חזרה אליהם וכו'. עכשיו, את, גם כן, אני יכול לספר מה שהיה לנו באמצע השבוע?
כן, כן.
כן, את גם כן פנית אליי, וגם סיפרת לי סיפור שלם שהיה לך עם הבת שלך. ואז סיפרת לי גם כן, אפילו זה ממש ריגש אותי, כתבתי איזשהו שיר על זה, כי יש שם סיפור מאוד מאוד כואב. ואז אני אמרתי לך, וואו, כאילו, בואי תשמיע, תתני תקווה. זה היה הרעיון, תתני תקווה למאזינים שמתמודדים עם כאב כל כך גדול. אז בואי תשתפי אותנו במה שאת רוצה כעת לשתף מעל גלי היתר. אין לי מושג מה את רוצה ומה את לא רוצה, אז זה זכותך להחליט מה את רוצה לשתף ומה לא. כן, בבקשה.
אני אשמח מאוד שהמאזינים יפיקו את המסקנה הנכונה מהשיר הזה. אני אקריא אותו. נועה יקרה,
שזה בעצם הבת שלך שהרבה שנים לא בקשר איתך.
כן.
כמה שנים?
זה מדובר בבת הראשונה הבכורה שילדה, ושאותה לא הכרתי. אני לא מכירה עדיין.
רגע, שנייה. לך יש בת יחידה שבעצם לא, את לא, אין לך, שהרבה שנים את לא בקשר איתה, ולה יש נכדה.
כשנולדה לה הנכדה,
לה יש בת, סליחה, לך יש נכדה, לה יש בת, כן, הבנתי.
יש לה כמה ילדים, ברוך השם, אבל בהולדת הבת הבכורה, שאותה אני עדיין לא מכירה, אז כששמעתי שנולדה, אז כתבתי את השיר הזה, קוראים לה נועה, אז כתבתי, נועה יקרה, מי יתן וימלאו חייך זוהר ואורה, וימתקו מדבש הדבורה, ימלאו שיר וזמרה, ולא יחסר בהם גם דבר תורה. מי יתן וימתיר עלייך האל ברכות שמיים כמטר גשם ומים, ירפת חייך בעדנה ובתענוג, באושר ובשגשוג, תהי דרכך בשושנים סוגה, רחוקה מכל עצב ותוגה. יהיו חייך מקור אורה, כפי חמה במלוא זוהרה, מקדש לאושר ולאחווה, לרעות ואהבה. מסבתא, כתבתי את השם שלי, האוהבת.
וואו, וואו. אני אגיד לך משהו, כשאני מקשיב לשיר הזה, אז ברור שאני כאילו חושב עלייך כמה את מאחלת לה מכל הלב, אבל אני גם הרבה חושב על הקושי שלך, כאילו אני חושב עלייך שאת בעצם מחזיקה כזה קושי גדול, שבעצם כאילו וואו, כאילו, את מבינה מה אני מתכוון? כמה זה לא פשוט מבחינתך, כמה כאב את סוחבת שם, זה מה שאני חושב ככה.
נכון, הרבה כאב, אני כולי תקווה שיום אחד בעזרת השם אני אוכל לראות אותה ולחבק אותה, לראות את הילדים, את הנכדים, שברוך השם כולם חרדים, וזהו, חיה עם התקווה.
אני רוצה לשאול לך שאלה, אם הבת שלך כעת שומעת אותך, היית רוצה להגיד לה משהו? להגיד לה איזה מסר?
שאני אוהבת אותה ותמיד אוהב אותה, שתמיד אהבתי אותה, שאוהבת אותה ואוהב אותה לעול מעד עד שמתי האחרונה.
וואו, קודם כל וואו. אני כן, אין לי מילים להוסיף. מה היית רוצה מה המסר שהיית רוצה להגיד למאזינים? שומעים אותך המון המון מאזינים. מה המסר שהיית רוצה להגיד להם?
שזה תפקיד מאוד מאוד חשוב להביא ילדים לעולם. וכפי שרוצים לחנך אותם ליראת שמיים, למידות נעלות, להשקפה נכונה, אז באותה מידה לחנך את עצמנו לאותן המידות וגם יראה, ולהיות כלי קיבול, ולאהוב אותם, לאהוב אותם בכל מצב, לחבק אותם, לפרגן להם כשהם מצטיינים, כשהם להיות חברים של הילדים, לא רק הורים עם השוט, עם הגבולות, אלא גם להיות,
וואו,
להיות חברים, להגיע ולנגוע בעמקי נפשם.
אמן, 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 אמן.
ולתת 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 ולא להפסיק לתת.
אמן, 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 וואו, ככה מרגישים את עומק הלב שככה איך את מה שאת בעצם מאחלת לעם ישראל. אני מודה לך שעלית לשידור, ושנתת לנו כוח, ושהשם גם ייתן לך כוח.
אמן, אמן, כן יהיה רצון.
אמן. יופי, תודה רבה ולילה טוב, ואנחנו מיד אומרים שלום ולילה טוב למאזין הבא. כן, בבקשה.
שלום, אמן. מדבר שלמה,
כן שלמה,
רבי שלמה, רבי שלמה חיון מקרטון, אתה שומע?
כן, כל מילה.
אני בן 48, מבוסס אפשר להגיד יחסית, גרוש עם שתי ילדים, ונורא רוצה להתחתן, ולא פשוט לא מצליח. אם אפשר שאני אתן את המספר טלפון שלי, ויש מישהי שתהיה מעוניינת בי, אני בחור שנראה בסדר.
אז אני אגיד לך משהו, מה שאתה יכול לעשות, אוקיי, כן, זה אי אפשר פה לעשות את זה. אוקיי, אני רוצה, בהמשך למאזינה הקודמת, אני רוצה להקריא פה ככה, ממש ב3-4 דקות, שלחה פה מישהי וכתבה, היא כתבה ככה, אני אקריא את זה בזרזות, לכבוד הרב אריה אטינגר ולצוות התוכנית לילה טוב, לאחר מה שחווינו ביום שבת כ"ב תשרי, שמחת תורה, אף אחד לא ישכח, החיילים שלנו נלחמים על הבית, נלחמים בעזה, רק שיחזרו לשלום, בריאים ושלמים. אלוקים ישמור על החיילים ויחזיר את החטופים לביתם, בריאים ושלמים וכו' וכו'. אלוקים הרחמן ישמור על כולנו, שנהיה בריאים ואף אחד לא יהיה איום בשבילנו, אמן כן יהי רצון. ופה היא מצרפת איזושהי מכתב, והיא אומרת, אני מאמינה שהמכתב הזה ייתן כוח לאנשים. אני קצת מקצר פה כי זה ארוך. הלוואי ונהיה אנושיים אחד עם השני, בלי ספק יש לנו אויבים סביב, אבל גם אויבינו מבפנים, והכל בגלל שטיפות מוח שעושים, לכן השנאה, הרי למה פלוני שונא את אלמוני, על כלום ושום דבר, רציתי להוסיף הרב אטינגר, אם אנחנו סולחים למי שעשו לנו רע, גם בורא עולם יסלח לנו שנבקש ממנו סליחה. כי כולנו ילדים של בורא עולם. וכואב לבורא עולם לראות שהילדים שלנו מחריבים זה לזה. זה התובנות שלי. ואני רוצה לשתף, ואז היא מביאה פה איזושהי מצרפת מכתב, וכך היא כותבת. ואני חושב שבאמת זה מכתב שיכול לתת כוח, בפרט ככה זה המשך למאזינה האחרונה שהייתה פה בשידור. אז היא כותבת ככה, יום ראשון אור ליום שני וכולי, מכתב שנכתב בזמן הזה לילדה בת שש, שהילדה בת שש בעצם זו אני. תראי, אני יודעת, אינני יודעת איך מתחילים לכתוב מכתב לילדה קטנה. תראי, אינני יודעת איך מתחילים לכתוב מכתב לילדה קטנה שאני צריכה להדריך, לכוון אותה בדרכה, אבל אנסה. אני יודעת שהשאיפה שלך הייתה להיות מקובלת בחברה, לא היית מקובלת, בעצם היא כותבת את זה על עצמה. ולכן ניסית בכל דרך אפשרית להיות או שלא להיות, רצית יחס, מי לא רוצה, רצית אהבה, מי לא רוצה, רצית קרבה, מי לא רוצה, יחס של בנות שישתפו אותך, יגנו עלייך, יהיו איתך, שלא ישפילו אותך, ידרכו עלייך, ירמסו את הנפש שלך, יגרמו לך להוריד דמעות, בעיקר אחרי הלימודים. ראיתי אותך מתייפחת, אל תחשבי שלא. את הפחד בעינייך שליווה אותך בעיקר שחזרת מבית הספר, ואת חוסר העונים ואת הכעס, שכחתי ממנו שרוצה לפרוץ החוצה בכל דרך אפשרית. אבל הוא נשאר שנים בפנים כי אולי לא רצה לצאת לאוויר העולם. ואולי כי לא ידע את הדרך. את כועסת בעיקר על עצמך שלא עשית משהו שרק הבטת וקיבלת את ההשפלות הללו. א', זוכרת שעקבו אחרייך מבית הספר עד הבית? המבטים שלהם סחורים בך עד עכשיו, וזה גרם לך לפחד עד היום מחשש שאולי עוקבים דווקא כשאת לא מסתכלת. שתיים, כל יום הרביצו לך, שברו לך את המשקפיים, אימו עלייך, זה הביא אותך לפחד מאיומים אפילו פשוטים, חוסר עונים ממילים שפולחים את הלב, ואת לא מגיבה כשצוחקים או לועגים עלייך, ואת שותקת ונעלבת, את סופגת את הכל. שלוש, מילים, מילים, מילים פגעו באמון, יחזבו ולא גרמו לך לסמוך על אף אחד, ובטח שיבטיחו לך הבטחות ולא קיימו. עד עכשיו יש לך חוסר ביטחון, ואינך מאמינה למילים שאומרים וגם לא מאמינה בעצמך. ארבע, תפסו אותך כדי שתעשי דברים בשבילם, כגון לסחוב דברים, לקחת דברים, בקיצור, ניצלו אותך. אני יודעת שהמילים מעדדים כל הזמן. אני יודעת שהמילים הולכים וחוזרים כל פעם ולא נותנים לך מנוח, לא נתנו לך מנוחה. זה לא נעים במיוחד, אבל הכל עובר, תהי בטוחה. אני סומכת עלייך, כן, ככה היא כותבת לעצמה. כמה שלא מאמינים בך וכמה שלא סומכים עלייך ולא מקשיבים לך ורוצים להיות בחברתך, כמה שלא מעריצים אותך במבט לאחור, אבל אני כן מאמינה בך. אני כן סומכת עלייך, אני כן מקשיבה לך. אני כן מעריצה אותך על מה שעברת. אני מעריצה אותך על הדרך שעברת, על ההתמודדות, על האכפתיות, על הנתינה, על מי שאת. ומה שאת בשבילך ובשביל אחרים. כמו ילדה טובה, לא אמרת כלום, היית בשקט שלך המאפיין אותך, ואת סבלת כשחזרת הביתה, ואז בכית. כבר 30 שנה אני לא מסכימה, ואז היא ממשיכה וכותבת אותה אישה, כבר 30 שנה אני לא מסכימה עם ההתנהגות שלהם, לא המילולית ולא הפיזית ולא הנפשית איך שהם התנהגו אליי. את גדלת עם זה ולא ידעת איך זה חלחל, השפיע על העתיד שלך עם בעלך. רק עכשיו הצלחתי לפצח את האופי שלך. בגלל מה שחווית בעבר, זה השפיע עלייך והרס לך את האופי וגרם לך למחשבות תורדניות. 30 שנה שלא עזבו אותך ולא נתנו לך מנוח. אבל הם פחתו עם הזמן. אם לא היה לך את המשפחה שלך שמעודדת, מחזקת, אוהבת, מחבקת, מחבקת ואוחזת בך שלא טיפלי, מזמן היית נופלת. לולא המשפחה שלך. תביני, יש בעולם אנשים שלא יודעים איך להתנהג עם אנשים רגישים כמוך, ועוד כמו רבים טובים אני מניחה. למדתי שאנשים רגישים יכולים להבין ולהרגיש לב של אדם רגיש ולהבין אותו באמת. אני מאחלת לכל מי שנפגע ממילים בעבר או כיום, אני מאחלת לכולכם בריאות, אריכות ימים, שנים, שתהיו מאושרים. וואו, וואו, יש פה עוד המשך, אבל לא נצליח להספיק. וואו, טוב, למי שזה ייתן כוח, זה נותן כוח וזה נותן המון כוח. מאזינים יקרים, תוכניתנו מתקרבת לסיומה. אני, מי שרוצה להמשיך עוד ולעלות לשידור מוזמן בשבוע הבא. אני רוצה להודות כאן, קודם כל לכם המאזינים שהייתם איתי, ואחרונים חביבים לצוות ההפקה הנפלאים, יצחק חן על ההפקה, פנחס בינדר על הביצוע הטכני, מחיאות כפיים ממני. אני הייתי איתכם מאחורי המיקרופון, אריה אטינגר, שנשמע רק בשורות טובות, ניפגש שוב שבוע הבא, יום שני 11 בלילה, לילה טוב, המשך האזנה עריבה.